מה ראינו בפעם הקודמת? ראינו שיש שלוש קומות באהבת עצמו. יש קומה אחת, שיטה אחת, שלוש שיטות. שיטה אחת שמזהירה מאוד מאוד מאהבת עצמו, כקרה הכי חולה שיכולה ליפול על אדם. מזהירים מתוך המפגש שיטה. שיטה שנייה אומרת שהיא בסדר, יכולה להיות חיובית. אם אדם רואה את עצמו כבורג בתוך מערכת גדולה, יכול לקבל איזושהי תנועה, איזושהי ברכה כלפי עצמו. והקומה השלישית שבה אנחנו בפעם האחרונה, זה שהרב כותב זה שלא רק שזה לא שלילי, ולא רק שזה רק חיובי, אלא זה הכרחי. זה הקומה שצפה בדברי הרב קוק בפעם האחרונה. למה זה כל כך הכרחי? למה הרב לא חושש? התשובה, הרב חושש. המשפטים הראשונים בפסקה, בקבצים שראינו, בפסקה שראינו, הרב מאוד מזהיר, הרב אומר שבשביל שאהבת עצמו תגיע במקום מדויק, מטופל, נכון, אז אדם צריך להיזהר איתה. אם אהבת עצמו גורמת לאדם לדבוע בעצמו, להתאהב בעצמו חלילה, אז הוא נמצא במקום הכי תקוע בחיים. איך רואים, בפעם האחרונה של השיעור, שאלו איפה רואים את הגבול בין הדברים הללו? אם זה דבר מאוד מאוד מסוכן, אז אם זה דבר טוב, לא טוב, איך זה בא לידי ביטוי? איך יודעים לזהות איפה האדם נמצא? אז דיברנו על כך שכל מידה היא מסוכנת, וכל מידה היא צריכה שיעור, היא צריכה כמות מסוימת, היא צריכה שימודו אותה, שיקחו אותה במידה. ותחת זאת יש כל מיני דברים. או, תודה רבה. זה מאוד קפץ, אבל אני אסתדר. עדיף מזה שלא נעביר שיעור, אז מסקנה, פעם בה אני אגיע עם הדף. בעזרת השם. נעשה לכם קצת שירי פה, הדף, אז בעזרת השם נלך ללך. אז, והרב הסביר שאהבת עצמו ההכרחית, על מה היא יושבת? היא יושבת על כך שאדם רואה ואוהב את עצמיותו. מה יש לאהוב כל כך בעצמך? מה הנקודה? לראות את הטוב, את הצד הטוב שבו כמשהו הכרחי, כמשהו מהותי, כמשהו שהוא מביא לידי ביטוי, מחזיק את כל האישיות שלו. באדם יש המון תנועות והמון תנודות, ויש לכאן ולכאן, ויש עליות ויש ירידות, ואדם שמחזיק את אהבת עצמו זה אדם שיודע שזה שהקדוש ברוך הוא עשה אותו טוב, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, אז הישרות הזאת היא באמת הדומיננטית בחיים שלו. ולכן כאשר יש מציאויות שבהן יש מורכבות, יש בעיה, יש איזה בעייתיות כלשהי, אז הן לא מבלבלות אותו. הן לא מבלבלות אותו בלהחזיק בטוב של עצמו. במלחמה היא מציאות רעה, היא מציאות נמוכה, יש שתי שלבים של מאבק. המאבק הראשון הוא האם ליפול או לא ליפול. האם להתגלש? רוב העולם, רוב הדין שאין צדיק בארץ אשר לא יחטא. רוב העולם מתנהל בתוך העולם הזה מתוך פספוס מסוים. הוא עלול לפספוס. זה הפסד ראשון. כשאדם מפסיד אל מול ציור רע, יצר הרע, מה שהעולם קורה בתבניות יותר צעירות. אז כשאדם נופל, אז הנפילה הראשונה זה שהוא עשה משהו רע. זה ממש מאוד 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 כואב. זה ממש מאוד בעייתי. אבל יש מציאות שהיא הרבה יותר רעה. זה שאחרי שהוא נפל, במקום שהוא יזיז את האבק, ינער את הבגדים, יגיד, במערכה הזאת הפסדתי, בוא נתחקר, במערכה הבאה יהיה יותר טוב. במקום שהוא ענוע לניצחון במלחמה, אז הרע מנצח אותו בפעם שנייה, אז בכך שהוא מגלם לו שזה שהוא נפל זה בגלל שהוא רע. זה שעשית משהו רע, לא בגלל שהרע הזה הוא חד פעמי לך, אלא באמת אתה רע. יש בך משהו מהרע הזה. וזה הנפילה בחטא גן עדן. בחטא גן עדן מה שקרה לאדם זה שהוא נהיה יודע טוב ורע. עד שהוא לא חטא, עד שהוא לא נפל, הוא לא ידע רע. המציאות של הרע הייתה נוכחת בעולם. היה נחש בעולם. אבל הוא לא ידע לגעת באף אחד, הוא לא ידע להשפיע. הוא היה חיה מנודה, מוזרה כזאת, שנמצאת אי שם. בקצה הגן, ואף אחד לא רוצה להתעסק איתה. הרע זה לא היה משהו שאפשר לבוא איתו במגע. אבל אחר שהאדם חטא, אז הפספוס העולמי הוא בכך שהחטא הוא חלק מהחיים שלנו. שהפספוס הוא חלק מהמציאות היומיומית. ואז האדם נדרש להגדיר מי הוא. האם הוא הצד הטוב, העליון, או האם הוא הצד הנמוך. ומידת אהבת עצמו דורשת מהאדם לגבש בקרבו איזה תובנה כזאת, איזה עמדה כזאת, שהמציאות הזאת של הטוב היא מהווה את כל אישיותו. זה בקומות הראשונות שראינו בשיעור הקודם, הידקנו את זה עם פסקה מאורות הקודש, אם אתן זוכרות, שהמוסריות היותר גדולה מופיעה בזה שאדם אוהב את עצמו. אוהב את עצמו, אוהב את עצמיותו, אוהב את הטוב שבו, ורואה בטוב הזה משהו משמעותי, וחתמנו בעולת ראיה. שהרב קוק, הרב זיודה, חידש את המושג אני. אני. אני, הרב מסביר בעולת ראיה, האדם מוצא את עצמו בעצמו. את אלוקים בתוכו. עד כאן זה מה שראינו. הדברים האלה ברורים, אפשר להמשיך ולבאר אותם דרך נקודות נוספות? בסדר, תראו, אז יש פה כמה, אנחנו נטייל ככה בין כמה מושגים, שאחר כך כולם התרכזו בפסקה נוספת של הרב. הפסקה הזאת היא מאוד מאוד שונה, היא גם עוסקת באהבת עצמו, היא גם נותנת לאהבת עצמו היבט מאוד מאוד חיובי ומשמעותי, אבל היא שונה מההחלטיות שיש בפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת, שליש ממנה היה עזרות. תיזהר, 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 דיר בעלק. אתה מגיע לאהבת עצמו, אתה צריך מאוד 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 זהירות, וזה טיפל בכל הדורות הקודמים שחששו. וזה משהו אמיתי. הסברנו שהרב בונה קומה חדשה, לא מתוך התעלמות בקומות הקודמות שהיו לה, אלא על גבי, מתוך הזהירות שצריך, אז אפשר לבוא לקומות חדשות, לתנועה חדשה. פה הפסקה לא עוזרת בזהירות. פה הפסקה ממש מסבירה עד כמה המציאות הזאת של אהבת עצמו היא מהותית, היא עקרונית, ואי אפשר בלעדיה. כותב את התורה בפרשת ויקרא. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ירת מאלוקיך וחי אחיך עמך. הפסוקים עוסקים בהלוואות, במצוות צדקה. יש מישהו שאין לו כסף, צריך לתת לו כסף, והתורה מצווה לא לתת, לא לקח ממנו לא נשך ולא תרבית. נתת 1,000, תבקש חזרה 1,000, אל תיקח 1,100. אל תעשה קופה על הצורך של האדם הזה שיתעורר. צריך כסף, תיתן לו מלב טוב, נקי, ואל תבקש אחר כך לעשות על כך קופות. ובסוף הפסוק, וחי אחיך עמך. אז איך אתם מבינות מה זה חי אחיך עמך, איך זה קשור לחלק הראשון של מצוות הצדקה וההלוואה? מה הפירוש של שלושת המילים האלה, חי אחיך עמך? ש? נכון, אז מה הפירוש של המילים? מה הכוונה וחי אחיך עמך, איך את מסבירה? כן. אתה צריך להלוות לו, אין לו. רק רגע, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. אתה צריך להלוות לו, אין לו. הוא אני. וחי אחיך עמך, יש לך. אז המטרה זה לא רק שאתה תחיה, רק שלך יהיה טוב. תסתכל לצדדים, תהיה אידיאליסט, תהיה אדם נותן, תוציא מעצמך. חסר קצת במה שיש לך. ואל תיפרד מכסף, זה לרוק צדקה, זה גם הלוואה. תן תקופה מסוימת למישהו אחר. ככה גם מסבירים רוב המפרשים. התרגום אומר, ותתחל מאלוהך והתפרנס אחוך עמך. תדאג לפרנסה שלו. וחי אחיך עמך, תחיה אותו, תפרנס אותו. הרמב"ן אומר, מטעם וחי אחיך עמך, שיחיה עמך. והיא מצוות עשה לאחיותו, שממנה נצטוונו על פיקוח נפש. מפה לומדים הוא הרמב"ן פיקוח נפש. כשאדם מסתכל על הצדדים ורואה מישהו שאין לו, אז הוא צריך למסור עצמו על פיקוח נפש, להציל נפשות אחרות. אל תדבע בעצמך. תסתכל על המרחב. תהיה אדם כללי. תראה מה הכלל צריך. תן כתף משמעותית. זה בדרך כלל הסברה פשוטה בבחי אחיך עמך. בספורנו יש ניגון אחר, והניגון הזה יושב על הגמרא ובבא מציעא. תראו. אל תיקח מאיתו, כי זה דרך נאות להקימו, כשתלווהו בלי נשך ותרבית, זה פשט ההנהגה בריבית. אסור לקחת ריבית, כי אם לקחת 1,000, תחזיר 1,000, כי זה הדרך הנאות להקימו. אתה נותן למישהו כסף, אל תקנוס אותו אחר כך בלשלם לך יותר. הוא צריך כסף, תן לו כסף, הוא יעמוד מזה, הוא יחיה חיים בריאים. תן לו את היכולת לפתוח איזו תנועה של התקדמות, של חיים בכבוד, שהוא לא יהיה עני. אבל וחי אחיך עמך מסביר הספורנו, וזה תעשה כשאש לאל ידך די לחיות אתה ולהלוותו. כאומרם זל חייך קודמים לחיי חברך. אז קודם כל הוא מצמיד פה גמרא, שעוד שנייה נראה. אומר, חייך קודמים לחיי חברך. זה מה שהוא לומד מהפסוק הזה. לא רק תפרנס אותו, לא רק מצווה בפיקוח נפש לעזור למישהו אחר, אז פה הוא מנגן את הפסוק אחר לגמרי. וזה תעשה, מה זה זה? הלוואות, תלווה, תיתן, תעניק, מתי? כשיש לילידך לחיות אתה ולהלוותו. מהפסוק וחי אחיך עמך הוא לומד כמעט דרשה הפוכה לגמרי. מה? חייך קודמים לחיי חברך. איפה זה כתוב בפסוק שלנו? האמת שלא הספורנו לומד את זה אלא רבי עקיבא. אז בואו נראה את הגמרא ונדון בה. הגמרא אומרת ככה, רבי יוחנן אי וחי אחיך עמך מה יעביד לי? מה למד רבי יוחנן מחי אחיך עמך? מבא אלה לכדתניה. הוא נצרח לדבר הזה. שניים שהיו מהלכים בדרך. וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים, שניהם מתים. הולכים בדרך, אין מים. יש קיטון אחד. אתם מכירות את המציאות הזאת. אם שותים, שניהם מתים. ואם שותה, אחד מהם מגיע ליישוב. אז מה עושים? דרש בן פטורה מוטב שישתו שניהם וימותו ועל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. מאיפה הוא למד את זה? מחי אחיך עמך. שניים הולכים בדרך, יש פה ממייה אחת, אם שותים שניהם מתים, אחד שותה יחיה וישוב, בן פטורה אומר, ברוך, חי אחיך עמך. אתה צריך לראות את ה... להעמיד מול העיניים שלך כל הזמן, לא רק את החיות שלך, אלא כמו שהסבירו פה טוב, בדיני צדקה, זה פשט הפסוק. וחיי אחיך עמך, אתה צריך לעסוק בכך שלא רק אתה תחיה, אלא שעוד אנשים יחיו. אומר בן פטורה, אתה לא מזעזע, אבל הגיוני על הלב, מתיישב. שניהם ישתו וימותו, ואל יראה אחד במיטתו של חברו. אף אחד לא יגיע לראות את השני גוסס. אם מישהו שותה והשני לא שותה, אז מישהו פה יראה אובדן חיים מול העיניים. זה דבר הרסני לגמרי, זה דבר שיפגע בו, זה הפך האדם החי, ולכן שניהם ימותו. עד שבא רבי עקיבא ולימד. יהיה לנו מפגש על רבי עקיבא. זה לא נקודה מסוימת בהסתכלות של רבי עקיבא. אתם רואות, יש פה עד שבא רבי עקיבא. מה זאת אומרת עד שבא רבי עקיבא? לא שומע. באומץ, בבלי, בבא מציע. עד שהוא אמר את זה לקח זמן. עד שהוא למד את זה בעצמו. עד שהעולם מכיר. בן פטורה זה פשט. אתה הולך, יש לך ממייה אחת. לא צריך להיות בן פטורה כדי להבין את זה. אתה שותה, מישהו פה יחנק וימות, אז מתחלקים. בחיים מתחלקים. מה שיש... קופה אחת, הולכים בדרך. אתה יכול לשתות לבד ותמות בין כה וכה אם הוא ימות מול העיניים. אז זה הצד הפשוט. ככה העולם ראה, ככה העולם מסתכל. עד שבא רבי עקיבא ומחדש איזו הסתכלות, מבט, מבט אחרת. וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. רבי עקיבא לומד את זה ממש מהפסוק הזה. איך זה נכנס בפסוק? איך דרש רבי עקיבא את הפסוק? מה אתם מבינות? כן.
ואם כל אחד מהם,
לא, זה של אחד נוד מים, אתה רואה? ביד אחד מהם קיטון של מים. זה של אחד, זה לא של שניהם. כן, מציאות מסובכת. אבל כנראה שיש שם על אחד מהם עליונות. איך דרש רבי עקיבא את הפסוק, איך אתה מבינות וחי אחיך עמך?
עמך, זה מים אחד, לא יכול
להיות איתו. עמך. כן, שגם את זה דרך אגב חידש רבי עקיבא, כן. יש שתי אפשרויות ללמוד את הפסוק, וחי אחיך עמך, הפסוק, הדרישה הראשונה של הפסוק, זה כמו שהסבירה פה מקודם, טוב ביחס למצווה. וחי, אחיך עמך, אתה רוצה להיות אדם חי? כל הזמן תראה איך החיות שלך משפיעה על עוד אנשים. אתה לא יכול ללכת במדבר ולסגור את הברז, לחיות לעצמך, ומישהו ימות לך מול העיניים, זה לא חיים. עד שבא רבי עקיבא ודורש את הפסוק אחרת. וחי אחיך, מתי אחיך הוא חי? רק כאשר יש עמך. אם אתם רואות, יש טעמים בפסוק פה למעלה, אז הטעם על אחיך הוא עצירה. רואות? וחי זה תנועה, ואחיך שם זה עצירה. עצירה קטנה לפני סוף פסוק. וחי אחיך, אומר רבי עקיבא, מתי אתה יכול לספק חיים למישהו אחר? קודם כל אימך. והוא גוזר מזה נגזרת מדהימה, שמה? חייך קודמים לחיי חברך. הרבי עקיבא הזה, הספורנו הזה, התורה, מלמד את אדם איך להיות נותן. ואולי זה נפקא מינה הראשונה של אהבת עצמו. לפעמים אדם מצייר מציאות אידיאליסטית שבה הוא נותן, משפיע על אחרים, עוסק באידיאלים שהם מאוד מאוד כלליים, הם מאוד רחבים, מאוד משמעותיים. אבל בדרך לאידיאלים הרחבים והמשמעותיים האלה, הוא שוכח מישהו מאוד מאוד חשוב, הוא שוכח את עצמו. לעולם מאוד 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 קל להצליח עם אחרים. מאוד מאוד קל. קשה מאוד מאוד להצליח בינך לבין עצמך, בינך לבין המערכת הקרובה שלך, המשפחה שלך, הילדים שלך. המציאות הקרובה, יש מידות במידות הראייה, פסקה. אחרונה, במידות הראייה, הרב מדבר על תיקון, איך מתקנים. הרב כותב שם, לא צילמתי את זה פה, שאם יבוא אדם לתקן עולם, לתקן עולם זה טוב או לא? נשמע טוב. שזה באנו לפה, נכון? לתקן עולם במלכות שעלה. אם יבוא אדם לתקן עולם, אבל אל ערך נפשו, לא ייתן את עיניו, שהוא לא מסתכל על המציאות המתוקנת שבו, שבתוכו, הרי הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. אם אדם רוצה לעסוק בתוך כל הכלל, בתוך כל העולם, אבל בינו לבין עצמו מתחוללת מלחמה מטורפת, אז המלחמה הזאת תצא החוצה. אז המלחמה הזאת תתגלה. משהו יישבר. אתה רוצה להיות רלוונטי, אתה רוצה להיות משמעותי, קודם כל, קודם כל, קודם כל, אדם עושה שלום בתוכו. שמח בעצמו. עצמו זה לא במה שיש בו. מה שיש בו, הוא תמיד רוצה יותר, הוא תמיד רוצה לתקן. הנפש לעולם לא תמלא. זה לא כללה שהנפש לא תמלא. זה חלק מהתנועת החיים הבריאה הנפשית של אדם חי. הוא כל הזמן רוצה יותר, הוא כל הזמן רוצה להתקדם, כל הזמן רוצה להתפתח. זה טוב להתפתח. אבל בצל ההתפתחות מיד, אדם חייב לשריין מבט כזה שבו הוא מזהה את הטוב שבו, שם עליו ראש, מכיר את העליונות. חשיבות גדולה, רבי עקיבא אומר, חייך הקודמים לחיי חברך. את העליונות המשמעותית הזאת של תיקון פרט שיביא לתיקון כללי. זה לא רק רבי עקיבא. הקדוש ברוך הוא בוחן את מנהיגי ישראל במקומות הללו. דוד המלך ומשה רבנו, הם נבחנים על הצון. הם נבחנים במקומות מאוד 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 רחוקים מהמציאות ההמונית, הכללית, הרחבה. מאוד 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 רחוקים. הם נבחנים על הצון, במדבר. במדבר דוד המלך נמצא עם הצון שלו, ואף אחד לא רואה אותו, ושום דבר לא נותן לו פידבקים ומכיר בערך שלו. אבל דוד המלך נכנס עד לפרטים הכי הכי קטנים שהצון שלו צריך. את הארי והדוב אנחנו מכירים. חז"ל אומרים שיש שם גם גדרות צון. הוא ראה שכשמתחילים לאכול לצון, אז הצון החזק, העיזים הבוגרות, הן מתקדמות ואוכלות את כל העשב הטרי, הירוק. ועד שהקטנות החלשות מגועות, הזקנים, נשאר רק שורשים קשים, שקשה להם לעכל. והוא דאג להם. אז לכן הוא עשה גדרות צון במדבר. במדבר לא צריך גדרות צון. אין את מי לגדור. המדבר הוא פרוץ, הוא שטח הפקר. לעשות גדרות צון במדבר זה השקעה אדירה, השקעה עצומה. אף אחד לא מבין מה הערך שלה ומה הוא עשה. הוא הוציא קודם כל את הצעירות למראה, ורק אחרי כמה דקות הציע את הזקנו, את החזקות למראה, את המבוגרות והחזקות, כי הם כן יכולים לאכול שורשים. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, הביט, ככה מביא המדרש, הביט באו הקדוש ברוך הוא ואמר, אותך תהיה רואה לעמי. גם אשר רבנו, עם ההליכה אחר התלה הקטן שחיפש מים. יש מציאות כזאת שהטבה כללית היא נראית, היא מצטיירת, כאילו היא קודמת לתוך המציאות הפרטית של אדם, התיקון הפרטי הזה של אדם. אבל האמת שהרב מתנגד לזה, שזה לא הסתכלות נכונה. כאשר אדם בונה את עצמו בצורה מיטבית, כאשר אדם בונה אישיות בריאה מלאת האחיזה בטוב, קשורה לעבודת אלוקים ואדם ומידות ודרך ארץ, אז ממילא הפעולות הכלליות, המשימות הכלליות, מגיחות אל לפניו, מבקשות את עזרתו, דורשות שהוא יהיה שותף עמם. ככה מסביר החבר לכוזרי. שאיך בונים עולם, קודם כל תורה ומידות, אחר כך בית, ואחר כך מדינה. לא רצים לבנות מדינות. שם אנחנו מאוד מאוד טובים. בכללים, באמירות הגדולות, כולם חזקים, כולם יודעים להעביר איזה מסר חזק, חד פעמי, בחיים. אבל לחיות זה משימה. ולחיות מתוך, זה לא מודעות עצמית, בסדר? זה לא קאוצ'רות, זה תורה. אני מאוד אוהב קאוצ'רות, זה נפלא. אבל זה לא איזה פרקטיקום מעשי בעצמת הנפש. זה תורה, ואחיך עמך, אתה לא יכול להחיות אף אחד, אתה לא יכול להיות רלוונטי, בלי המציאות הזאת של ההשלמה הפנימית, מנך לבין עצמך, ההשלמה הפנימית הזאת היא אף פעם לא מסתיימת. זה תהליך ארוך, אבל מתוך הכרה, שזה מהותי, שרק על גבי הלבנים הללו, הכל התפתח, הכל התגדל, אז צומחות, אז ניתן להצמיח קומות אמיתיות, משמעותיות, שמגיעות מקצה לקצה. ולפעמים רואים מציאויות שבורות כאלה של אנשים שרצו לעסוק בכלל, רצו לתת ולתת לתת מעצמם, אנשים גדולים מתוך הרבה מסירות נפש, מתוך הרבה הרבה ברכה. אבל את המציאות האישית, הקרובה, העצמית הזאת, הם לא חשפו. ואז נוצרים מורכבויות גדולות, ואז יש בעיות מאוד 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 בהגדרות הללו. רבי עקיבא דורש, וחי אחיך עמך. כן, שאלות. אז אני תמיד אברח מהפרקטיקה המעשית ואשאיר לכם אותה, מה שדיברנו בפעם הקודמת. אני חושב שדרך הפסקאות פה, דרך המילים של הרב, הרב מכוון מאוד 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 טוב לדברים הללו. כל מקור פה יחשוף עוד איזה פן במושג הזה אהבת עצמו, וכל אחד, כל אחת תחזיק את מה שהדברים הללו יושבים אצלה על הנפש ועל הלב. ההתעסקות, ההגדרה היא שאדם מחזיק ורואה את הטוב שבו כמשהו שהוא עיקרי בחייו. ושהטוב הזה מופיע, הוא לא אומר, אך, היה לי יום טוב. אך, הצלחתי. זה אני. זה האלוקי שלי. כאן המציאות של הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך החיים שלי. זה הברכה. מה הייתה השאלה השנייה? לא שמעתי.
לא, שאלתי אחרי שאתה חושבים שם, אז איך מחזיקים את זה לאורך זמן שיש?
עובדים, עובדים. זה עבודה קשה. אין הבטחות. זה לא שתתפוס איזה מידה, תכניס אותה לבייסמנט לאיזה מגירה, והיא איתך לאורך כל הדרך. מידות זה עבודה אינסופית. זה עבודה יומיומית. אז קודם כל לומדים. הצעד הראשון זה ללמוד, להכיר. לנסר את המידות, לברר אותם. ואחר כך שהן מבוררות והן בהירות, אז לאט לאט הם הולכים ומקבלים ביטוי בחיים היומיומיים שלנו.
יכול להיות שבאמת צריך את הדבר הזה שאתה אומר, שהוא מתחיל לעבוד כדי כאילו להכיר את עצמו, כדי
להתברר איפה הטוב שלו. המציאות חד פעמית יכול להיות. יכול להיות. אבל שידע שזה הכשר. שידע שזה הכשר. שזה בא להכשיר את מה שהוא באמת צריך להכשיר. כן, זה קיים. קיים הרבה פעמים. כן, שאדם פועל ככה. אין בעיה שאדם יטיב לאחרים. אין בעיה שאדם יעשה מציאות כללית. אבל שידע שזה הוא. שידע לאחוז דרך הדברים הללו בעצמו, בעצמיותו, להגדיר את עצמו. ולא להתמכר לחוויה הזאת, שאנשים שעושים חסד. אז אם הם לא עושים חסד, הם לא יודעים לחיות. הם לא יודעים לחיות. אם הוא לא עוזר לזה ולזה 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 ולזה, הם לא יודעים לחיות. זה דבר מקסים מצד אחד. אבל אם בסוף מתוך חסד, אדם שוכח את עצמו, אז חסד זה יכול להיות גם דבר מאוד מאוד מורכב. חסד יכול מאוד מאוד למסכן. אנחנו מתפללים כל יום, אומרים שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. יש חסד שהוא לא טוב. חסד הוא תמיד טוב, לא? כן, יש חסד שהוא לא טוב. יש חסד שאדם עושה אותו לא בגלל שהוא גדוש ומלא ויכול לעזור לאחרים, אלא בגלל שהוא תלוי בהטבה הזאת. כל כך רקני לו, הוא לא יכול להיות רגע אחד עם עצמו, לסגור את עצמו באיזה חדר, באיזה בית, עם ארבע קירות, עם איזה מישהי. כל הזמן צריך לבנות את ההצדקה שלו לחיים. ואז זה מראה על רקנות. אז אם יש מצב כזה, אדם צריך להיות אדם כללי. אנחנו לא נגד כלליות. אבל איך בונים כלליות? מתוך מציאות של הכרה שהפרט המתוקן, הוא מגיע לעסוק בתיקון העולמי. הרב מסביר שלפי זה יש בזה נפקא מינה גדולה. התיקון צריך להגיע לתיקון עולמות. אבל איך אדם מתקן את העולמות? בזה שהוא עוסק בראש ובראשונה בעצמו. הרב מסביר שכל חיוך, שכל נעימות, שכל הערת פנים, בזה הוא מתקן עולם. אל תחפש את עצמך במהדורה הראשית. בדרך כלל שם זה לא מביא בשורות טובות אם אדם נמצא. אל תחפש את עצמך במקומות הכי בולטים ובזרקורים. בינך לבין עצמך, בגדרות הצון, במדבר, בינך לבין אלוקים. תגדיר את הטוב בחיים שלך כמשהו עצמי. כן. אני נכנס פה לאיזה מלכות, זה נשמע. מה אומרים לכם, מה לא אומרים. אבל אני אסביר. אני לא חושב שהפסקאות האלה, נגיד זה חריף, אני לא חושב שהרב לא היה אדם כללי. הרב שינה את העולם. הרב כתב כתבים לפני 100 שנה, הרב קוק. היה לו 5 תלמידים מובהקים. הוא פתח ישיבה מרכזית עולמית שהיו בה 15 חבר'ה. אף אחד לא הבין בכלל את המושגים, את הקולות, כלום. שהתלמידים שלו מבקשים ממנו להנמיך קצת את השפה, כדי שזה יהיה פופוליסטי, כדי שהציבור ידע לקבל, אומרים לו כמו הספרות האירופאית. אז הרב באגרות אומר, תקשיבו, אצלי לא הכל גלוי. אצלי דברים מסתרים כרגע. העיקר שאתם מבינים אותי. יש מהלכים בטיפוס אל כלל. בהתפרטות אל עולם כללי, יש מהלכים, יש תנודות. וצריך לדעת, כדי להיות הנטייה, העיניים של אדם תמיד אל הכלל. הוא רוצה תמיד להטיב לכלל. הוא לא רוצה לחיות רק את עצמו. אבל הטבה כללית, זה לא שאדם בדרך שוכח להתעסק בעצמו. זה מה שנאמר כאן. אהבת עצמו היא יוצרת אהבת כלל מאוד מאוד גדולה. אבל מתוך התמלות. הדברים מאוד מאוד מפורסמים, נכון שבאו לרב צבי יהודה. ואמרו לו, מתי תלמיד יוצא החוצה? אז הוא לקח כוס ריקה והתחיל למזוג מים. והגיע לקצה וכולם, הוא המשיך וכולם הסתכלו למה הכוס נשפחת החוצה. אז הרב צבי יהודה אמר, שמרגישים ככה תצא. זה, מתי עוסקים בכלל? מתי עוסקים במסביב? שיש לך מה לתת לכלל. אם אתה יוצא בוסרי, אם אתה יוצא רקני, לעסוק במציאות כללית ורחבה, אז בסוף אדם כזה הוא נהיה לעול על הכלל. כלליות, בטח כלליות. חלום חלינו, חיינו להיות כללים. כן, ודאי, תורה כללית אנחנו לומדים למען עם ישראל, ורוצים לחיות חיים כללים, אבל אל הכלליות הזאת צריך לטפס בדרך ארץ. דרך ארץ זה מידות. מידות דרך ארץ היא תמיד קדמה לטוב. והביטוי של זה הוא בכל מישורי החיים. בכל מישורי החיים. שיש איזו תנועה כזאת שהיא באה להטיב, היא צריכה קודם כל למצוא את עצמה מעוגנת במקום הקרוב והבריא. אם אדם לא בנה בקרבו את ההכרות הטובות הללו, מה זה לא בנה? אמרתי, תמיד בונים את זה. אם אדם לא שואף לזהות את הטוב הזה בעצמו, והוא רץ למשימות כלליות, אז קודם כל המשימות הכלליות לא יוכלו להשתמש בו. זה חייב להיות במקביל. זה אין שלבים בחיים. אדם צריך ללמוד המון 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 גמרא ואמונה. אז אולי נמלא את החיים בגמרא, בש"ס ופוסקים, ואחר כך נתחיל ללמוד אמונה. אי אפשר, עם ישראל לא מחכה לנו. עם ישראל זקוק לאמונה. אבל זה מגיע רק אחרי מילה קרסו ש"ס ופוסקים. זה חייב לבוא בצל לימוד נגלה. אז אדם לומד המון 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 גמרא, והמון המון נגלים, והמון המון אמונה. נו, תעשה את זה מסודר יותר, אי אפשר. אנחנו באיחור. הדור צריך אותנו, עם ישראל צריך אותנו. עם ישראל צריך תורה, צריך בתי מדרש. זה חייב לבוא במקביל. אבל, שאני מדגיש פה שוב ושוב, רובם עושים את זה במקביל. האוילם עושה את זה במקביל. הראשונים שהסברנו הם חששו בזה שאדם דואג, תובע מעצמו מתוך העיסוק בעצמו. אבל רוב העולם רץ למשימות כלליות לפני שהוא בונה את עצמו. ואלה אידיאלים גדולים כאלה שבסוף הם צריכים לראות איך הם מתכתבים עם, עם היכולת של אדם לשאת אותם. וזה לא בעיה לעסוק בעצמו. לא לדבוע בעצמו, לא במה שיש בו, אלא במה שמתגלה בו, לאן הוא שייך. אדם יכול לעשות דברים מאוד מאוד כלליים וחשובים, אבל הוא עושה את זה מתוך הכרה שהטוב הזה הוא עצמי לא. הוא מי שהולכת לשנת מדרשה. בסדר? היא הולכת לשנת מדרשה כי זה חשוב לעם ישראל. כי צריך שיהיה תורה בעם ישראל. וצריך שיבנו אנשים מלאי תורה וידיעה ועמוד שדרה של אמונה, הכרת הלכה. נכון? זה מאוד מאוד חשוב. כן, אבל זה שלך. זה של כל אחד ואחת. כל מי שבחר לעשות את זה. ובגלל שמשהו בה שמע את הכל. הכל הזה צועק בכל העולם. אבל זה שמישהו לקח את זה אליו, זה משהו שהסכים להכניס את זה לחיים שלו, זה אהבת עצמו. זה קורה במקביל. עושים דברים כלליים גדולים, אבל בתוך ההכרות הללו, אדם יודע לזהות שזה שלו. וזה עצמי לו. מקווה שעניתי. כן. בסדר? כן. שהטוב הזה, הוא לא נמצא אצלו במקרה. איזה מזל. הגעתי למדרשה הזאת. הגעתי לשנה הזאת. עשיתי את הטוב הזה. זה שלו. אדם מוצא את הטוב הזה עצמי לו. משמעותי לו. שבתנודות ובעליות ובירידות בחיים, בין פסגות לעמקים, הוא יודע, הוא יודע שגם שהוא נמצא באיזה מדרון מסוים, כי החיים הובילו אותו לשם, הוא איש של פסגות. הוא איש של טוב. הוא אדם שיודע שהטוב הוא נמצא במרכז חייו.
אבל זה לא
צריך לגרור
להיות המרכז של עצמו. איך מכניסים את הדבר הזה?
מה זה טוב? מי עשה אותך טוב? אתה טוב מעצמך? הולדת את עצמך? אני לא יודע למה קוראת לזה מחזיקים. זה כמו מציאות טבעית, בריאה. איך אוהבים את אמא כל הזמן? איך אוהבים את אבא כל הזמן? איך אוהבים את האחים כל הזמן? זה הרבה יותר מחודש. אבל תראי, זה מאוד מאוד טבעי. אדם קרוב אצל עצמו. הנה, תראי, יש לזה נפקמינות הלכתיות. יש גמרא. בסדר? אפשר להמשיך? כן. אני ניסיתי לומר שזה תפיסת עולם חדשה. העולם ראה את העולם, את החיים דרך בן פתורה. כמו שאני הייתי קורא את הפסוק, וחי אחיך עמך, זאת אומרת, תדאג לאחיך, תסתכל החוצה. ועד שבא רבי עקיבא, רבי עקיבא מחדש משהו בחיים, אנחנו נעסוק בזה, בדמות של רבי עקיבא. בעתיד. יש גמרא, גמרא בסנהדרין אומרת, רבא אמר, אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. למה זה נפקמינה? נפקמינה לדיני עדות. אדם לא יכול להעיד על עצמו. אדם אומר, אני עשיתי משהו רע מאוד. אדם לא יכול להיות עד כלפי עצמו. למה? כי אין אדם משים עצמו רשע. אדם קרוב אצל עצמו והוא לא יכול לדבר על עצמו בצורה רעה. למה אדם, למה אסורה עדות בקרוב? למה אדם לא יכול להעיד על אח שלו? נכון, בחתונה יש עדים. צריך לבדוק שהעדים לא קרובים לחתן ולכלה בשום צורה שהיא. למה? ואם הוא אח שלה, הוא לא יכול להעיד על זה שהיא קיבלה את הבת? אם הוא אח שלו, הוא לא יכול להעיד על זה שהוא חיסה אינומה? זה עדות, רואים את זה בעיניים. למה? למה אדם שמעיד על עצמו, שמעיד על קרובו, זה לא עדות? תראו, יש פה שני כיוונים בראשונים. זה קצת לימודי, אבל העיקרון בזה הוא מאוד מאוד חשוב. תראו, רש"י אומר, רבא אמר, אין אדם נפסל עדות בהודעת פיו, זה אדם קרוב אצל עצמו. ילקח, אין אדם יכול לשום עצמו רשע. כלומר, על עדות עצמו אינו נעשה רשע. שהרי תורה פסלה קרוב לעדות. כשאדם מעיד על קרוב, יש בזה שם עדות. הוא עמד מבחוץ והסתכל על מישהו ואמר את מה שהוא אמר. מבחינת עדות טכנית, אתה יכול לשמוע את מה שהוא אמר וזה יהיה עדות, אבל התורה פסלה עדות כזאת. למה? כי כשאדם מסתכל על האחים שלו, על הקרובים שלו, הוא לא רואה את העולם בצבעים קלאסיים. הוא לא אובייקטיבי, מה שהוא לא מורה. אם מישהו יעיד על אחיו, אם הוא נתן טבעת או לא טבעת, אם הוא ראה, אני טבעת, הוא אומר, בוא נה, אני אסבך את אחיו. היה קידושים, לא היה קידושים, כמה ילדים יש לו, לאן זה הולך, הוא היה ככה להתחיל את החיים. זאת... עליי, ראיתי הכל, הכל היה בסדר. הכל היה בסדר, ראיתי הכל. הדאגה אל אדם קרוב, היא גורמת לאדם לא לראות, לשנות את מה שהוא ראה. הוא ראה משהו, והתורה פסלה את העדות הזאת. זה כיוון אחד, רש"י. למה אדם לא יכול להעיד על עצמו? כי הוא קרוב אל עצמו. כיוון שהוא קרוב לעצמו, הוא רואה, והוא אומר. אבל הוא אומר משהו אחר לגמרי. ברעבד יש כיוון אחר לגמרי מרש"י. תראו, הרעבד ז"ל כתב בתשובותיו, עד אמרינן, אדם קרוב אצל עצמו, אין אדם משים עצמו רשע, דווקא כשהוא מעיד על עצמו, שאין זה עדות כלל, אלא כמי שאינו דמי, שאין אדם נקרא לעצמו, עד פסול כדי ש... כדי שנאמר עדות שבטלה. כשהוא מעיד על עצמו ועל אחר בכלל, אלא אני קורא בו עדות שבטלה מקצתה, לפי שאין עליו שם עד כלל. יש הבדל מהותי בהבנת הראשונים ביחס לעדות של אדם על עצמו. לרש"י, יש כאן עדות, אבל התורה פסלה אותה. לפי שיטת הרמב"ן, שאדם מעיד על עצמו, זה בכלל לא עדות. אין בכלל מושג של עד שאדם מדבר על עצמו. למה? הנה הוא אומר, ראיתי, כך וכך קרה. רש"י חושש שראית, אבל אתה תשנה. כשאדם מעיד על עצמו, זאת אומרת, ראית משהו, אבל הקרבה שלך לעצמך תשנה את האינפורמציה. תזיז דברים. יכלת לעמוד רגע אחד מהצד, אבל הנטייה שלך, הקרבה שלך, השייכות שלך, היא תזיז פה דברים לצדדים. הרב עד אומר משהו אחר לגמרי, ממש פילי. הרב עד אומר, אתה לא יכול לעמוד מחוץ לעצמך. זה בכלל לא שם עדות. אתה לא יכול להיות עד. כל דבר אחר בחיים אתה יכול להעיד. לראות מעשה של מישהו למשהו, אתה יכול לומר שאדם מסתכל על עצמו, הוא בתוך עצמו. הוא בתוך עצמו. הוא לא יכול להתנתק רגע מההסתכלות הזאת אל עצמו. שאלת איך עושים את זה. זה טבעי. אדם קרוב אל עצמו. אדם את כל העולם הזה חווה דרך המפגש עם עצמו. זה לא השאלה, זה ודאי קורה. השאלה מה יש בעצמו הזה? כל אחד בעולם, בין אם הוא מכיר את הפסקאות הלא של הרב, בין אם הוא מכיר את הערך של אהבת עצמו או לא, הוא חווה את העולם הזה דרך המבט שלו. יש ביטוי בגמרא, שורייקה דהנה בליבה טלי. מבט העיניים, בריאות העיניים תלויה בלב. אדם לא רואה את העיניים, את העולם רק דרך העיניים. נכון, העולם נראה בהמון דברים מסוימים שנראים אותו דבר, לאנשים שונים זה נראה בצורה שונה לגמרי. למה? למה זה כל כך שונה? כי אדם רואה בעיניים, אבל הוא מתרגם דברים בלב. שורי כדהנה בליבה טלי, העיניים תלויות בלב. איך שאתה רואה, זה מה שצריך בלב פנימה. העולם קרוב אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו. עכשיו רק נשאר להכריע מה זה העצמו הזה. האם העצמו הזה טוב, או העצמו הזה הוא מבולבל, הוא מסופק, הוא לא יודע לקרוא לעצמו בשם, הוא גבוה, הוא נמוך. מי אתה? מי אתה? בצד הרוחני, בצד האלוקי הזה שנמצא בך. בואו תראו את הפסקה במה שנשאר לנו. אומר הרב ככה בקובץ ב' שילמתת. כשבאים לעומק הדעת ותארת הרצון, זה פסיק פה, זה לא נקודה, האהבה העצמית היא מתבררת בערכה המוסרי האידיאלי, והקורבה שהאדם קרוב אצל עצמו, מטלת על האדם העצמי חובה מוחלטת להקדמת עצמו. ואוכר שערו אכזרי. אז באה הערה העליונה של וחי אחיך, אימך, חייך קודמים לחיי חברך בתור עטרה עליונה של תורת המוסר האידיאלית. אז זו פסקה קצרה, וצריך קצת לנתח אותה. יש פה כמה וכמה חלקים. אבל קודם כל השונות אל מול הפסקה הקודמת. בפסקה הקודמת שהרב... עסק באהבת עצמו, הוא אמר, תזהרו, תזהרו, אני הולך לעסוק במשהו נפיץ. שליש ראשון של הפסקה הזרות, זהירות, במידה ותקום, במידה ותצליח, במידה ותיזהר, ותיזהר, ותיזהר. אבל פה, גם פה הרב יש איזה משפט, ככה של פתיחה. אדם לא יכול לעסוק באהבת עצמו, בצורה חופשית. צריך מדרגה למידה הזאת. כשבאים לעומק הדעת וטהרת הרצון. שאדם רוצה ממקום טהור. הרצון זה הכוח חיים הכי גדול בחיים שלנו. שאדם הוא בשיאו, מה השיא של האדם החי? זה שהוא אדם רוצה. אדם בעל שאיפות, בעל תנועה, בעל חיים, בעל בחירה. ככל שהאדם הוא יותר רצוני, אז הוא יותר אמיץ וחזק. והרצון הזה הוא צריך להיות טהור, הוא צריך להיות מדויק. ובאים לעומק הדעת, צריך פה דעת, צריך פה שכל. זה לא שהאדם עוסק בעצמו ונועב בעצמו חלילה. זה משהו גבוה, זה משהו עליון שקיים פה. כשבאים לשם, אז אהבה עצמית מתבררת בערכה המוסרי האידיאלי. יש אהבה עצמית שיש לה ערך מוסרי ואידיאלי. ולא צריך להתבייש מפניה. היא בכלל לא סותרת את אהבת הכלל והאידיאליסטיות וההתמסרות אל הכלל. בכלל לא. ודאי שמחנכים אל הכלל. ודאי שאיננו לתת ולהעניק, להיות עם כתף משמעותית לצרכים הכלליים בעם ישראל, בעולם כולו, כל אחד כפי ברכתו והצלחתו. אבל קודם המשימות הגדולות, קודם כל צריך לדעת שיש גם ערך מוסרי ואידיאלי במושג שנקרא אהבת עצמו. זה מוסרי להחזיק בטובה שבך. זה אידיאלי להחזיק בטובה שבך. סופר על תלמידי חכמים יקרים מהדור הזה, אנשי מידות, שאף פעם לא היית שומע אותם אומר את המילה אני. אין אני. לא מספרים על עצמם אף פעם, לא עוסקים בעצמם. זה מקטין. ודאי, איזה עירות עם המושג הזה, אהבת עצמו. יש דאגה אל מול החשש הזה ליפול בתוך האמון של עצמו. אבל הכרת ערך עצמו, עצמיותו, הכרת הברכה שבו, חשיפת העצמיות הזאת כמשהו טוב, להגדיר את עצמו, זה אידיאלי, זה בעל ערך. והקורבה שאדם קרוב אצל עצמו, שזה לא בא לידי ספק, זה מציאות. כל אדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו, זה נשמע משהו כזה, כולנו אגואיסטים. כל אחד חושב על עצמו, כל אחד עסוק בעצמו. אומר הרב, הקרבה הזאת שאדם קרוב אצל עצמו, מטלת על האדם העצמי חובה מוחלטת להקדמת עצמו. זה לא משהו בדיעבדי, שאדם גידל רגע אחד בחיים שלו, צמח לו. יש לו איזה זנב כזה מוזר, שהוא לא ידע להתנהל איתו. יש פה איזה משהו, חובה מוחלטת להקדמת עצמו. מה זה הקדמת עצמו? שרבים על איזה שניצל יותר גדול, אוכלים בארוחת צהריים חלילה, שדוחפים מישהו בדרך לחנייה, שחיים על חשבון אחרים. לא, חס ושלום. הקדמת עצמו, חובה מוחלטת להבין שכל דבר שיבנה בקרבו, ייבנה ביתר שאת אם הוא יבנה את עצמו. אם הוא יעסוק בעצמו, בברכתו, בלזהות את הטוב הזה כעצמי לו. אהבת עצמו זה אהבת עצמיותו. לא מה שיש בו ותו לו. נגמר, אין לאן להתקדם, אני מושלם חלילה. מה שיש בו, הוא תמיד רוצה לקדם ולפתח. אלא מה שעצמי לו. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. אדם הוא צריך להסתכל על עצמו כנגזרת כזאת, נשמה שירדה מתחת כיסא הכבוד. היא מהותית מפעילה אותנו הנשמה הזאת, היא פועלת עלינו ומניעה אותנו. ואוכר שרוח אכזרי, שאת זה לא נסביר היום. כן, צריך לסיים, אבל אוכר שרוח אכזרי זה משל שהרב נותן. גמרא בתענית אומרת שתלמיד חכם שיושב בתענית ולא אוכל, אז זה לא בסדר, הוא מחליש את עצמו, הוא צריך הרבה כוחות גוף בשביל שהתורה הזאת תענות. ואם הוא בכל זאת מתענה ושוכח מעצמו, אוכר שערו אכזרי. אוכר שערו הוא מתנקר לשער הבשר שלו, הוא פוגע בעצמו. הרב נותן משל, מי שמסיר מעצמו אהבת עצמו, הוא אוכר שערו. יש בו אכזריות כזאת, הוא לא מבין שהקרבה שלו כלפי עצמו היא משהו טבעי, שבמבט הרוחני האלוקי האמיתי היא נדרשת, היא מחויבת המציאות. אז באה ההערה העליונה של וחי אחיך אימה, חייך קודמים לחייך ואחד, דברי רבי עקיבא, בתור התרה העליונה של תורת המוסר האידיאלי. זה הכי מוסרי שיש, אומר הרב רבי עקיבא. הכי מוסרי שאדם יזהה, יש לו חובה לשים את עצמו במרכזי החיים שלו. שוב, לא בשביל לדבוע בעצמו. זה לא עומד לבד, הפסקה הזאת. על גבי הזהירות והחשש מלדבוע בעצמך, על גבי הדאגה שלראות את עצמך חלק, ודאי, מתוך זה גם לתת ביטוי למקום הזה שלך, להסתכלות שלך, להתגדלות שלך. בבית מדרש הרבה פעמים אומרים שכל דבר פרטי הוא כלל ישראל. כפשוטו, זו הברכה ממש כתובה על הקירות. שכשאדם עושה דבר פרטי מתוך התאמה אמיתית, אז שלא יפחד שהוא עושה את זה ממניעים קטנים. אדם לומד עם חברותה, לא הולך להם. אז הוא אומר, טוב, אני צדיק. אז אם אני צדיק, אז מה? אז אני אסבול. נשאר עם החברותה למען זה שהוא לא ייפגע. זה לא הפתרון היחיד. אתה יכול לא לפגוע ולהחליף חברותה. בדרך ארץ, בחיבה, ולהסביר שהכל בסדר ולא תמיד מסתדרים. אבל זה צורך שלה, נהיה חזק. לא, הצורך שלך, בבית מדרש, במקומות אידיאליסטיים, הצורך שלך הוא לא צורך קטן. אם אדם מחליף 10 חברותות, אז כדאי שיצור ויעשה חשבון נפש. אבל אם אדם צריך להחליף חברותה, החברותה הזאת נותנת משהו לעם ישראל. ואיך שאתה קולט תורה, איך שאתה סופג את התורה בשנים הללו של לימוד, במפגש הזה עם תורה, אז זה מהותי מאוד, לחשבון הרבה יותר רחב. אז זה נכון שזה מתחיל ממך. אבל המקום הזה שלך, בצורה מתוקנת, טהרת הרצון, מציאות של הכנה והסתכלות וטהרה ודיוק, אז המקום הזה שלך הוא מסוגל לשמש בצורה משמעותית את המרחבים של המוסר האידיאלי. זה מוסרי, זה נכון, לא לדבוע בעצמך. זה מוסרי לקחת עצמך בחשבון ולהחזיק חשבון כלפי עצמך ולזהות את הטוב כמניע המרכזי בחיים. לזהות את עצמיותך. יש שאלות? חזק ברוך, יום טוב.